עריצות ודמוקרטיה בעולם הפוסט-קומוניסטי, רוסיה ואוקראינה כמקרה להשוואה. קורס אשר הועבר על ידי אפרים פודוקסיק ויצחק ברודני מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת הלימודים תשפ"ג, סמסטר א', חורף 2022-23.
צהריים טובים, חג שמח, ויש כמה הודעות ארגוניות, בעצם אחת, כי ביקשתם לדעת מה קורה עם המטלה הסופית, אז יש לנו עכשיו מתווה. אז זה ככה, בעצם אתם תצטרכו לכתוב עבודה סופית בסוף הקורס, שהיא פחות או יותר תהיה במתכונת של מבחן בית. אנחנו נחלק את העבודה בשיעור האחרון, ויהיה לכם שבועיים להגיש. זאת אומרת, תאריך ההגשה זה עד 6 בפברואר, יום שני, שזה גם ט"ו בשבט. אז קל לזכור. מה שאתם תקבלו זה כמה שאלות שתהיה לכם בחירה מסוימת, ואתם תצטרכו לענות על שתי שאלות. כאשר מה שנדרש, כדי שהתשובה תהיה טובה, זה להשתמש גם בחומר של הרצאות, וגם בחומר של החומרים שהם חובה, שהם גם נמצאים בסילבוס וגם מועלים במודל. אפשר להשתמש בחומרים אחרים, אבל לא על חשבון של החומרים של הרצאות ושל קריאת חובה. כן, הרצאות יש לכם במודל, וגם קריאת חובה יש לכם במודל. וזה בעצם האופי של המטלה הסופית. אז עכשיו אני מעביר את השרביט לדוקטור ברודני, שאנחנו נמשיך בחומר של הקורס.
תודה, אפרים. מה שאני אנסה לעשות היום, הוא לדבר על פוליטיקה רוסית. היום זה השבוע הזה, המפגש הזה על רוסיה, שאני רוצה לדבר על העשור שלפי דעתי, ולא רק לפי דעתי, הוא עשור הקובע. כדי להבין מה קורה ברוסיה היום, צריך להבין מה שקרה בעשור של שנות ה-90, וכל התהפוכות והמשברים שקרו ברוסיה בשנות ה-90. עכשיו, זו תקופה מאוד מעניינת, היו שם כמה מערכות בחירות מאוד תחרותיות, אבל זה עיצב, זאת אומרת, מבחינה מסוימת, השנות ה-2000, זו תגובה לשנות ה-90. ופוטין מדגיש את זה, חזור, אם כי שוב, הקריירה שלו זה קריירה של פוליטיקאי בדרגה ב' של שנות ה-90, שעלה לגדולה בסוף שנות ה-90, והשתלט על, בעצם על רוסיה בשנות ה-2000, אבל אחד המנטרות שלו, למרות שהוא שותף מלא לכל מה שקרה בשנות ה-90, אנחנו רוצים למנוע את השנות ה-90, כן? תזכרו כמה גרוע זה היה בשנות ה-90, אנחנו ניתן לכם את מה שחסר. עכשיו, בשנות ה-90 זה אכן, מבחינה מסוימת זה שנות הכי מעניינות בפוליטיקה הרוסית, כן? עם הרבה הזדמנויות, והתוצאה של, שבסוף העשור עולה לשלטון אדם שקוראים לפוטין, זה לא מובן מאליו, היו אלטרנטיבות אחרות גם מבחינה אנושית, וגם מבחינת ההתפתחות המשטרית. Yeah. זאת אומרת, מי שיכול להגיד שהנה רוסיה עם מסורת אוטוריטרית, איך אומרים, הסוף הידוע מראש, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. הגישה הדטרמיניסטית הזאת, היא לא, אין לה מקום. אבל, מבחינה מסוימת, העשור הזה, וההתפתחות שלו, היא תוצאה של המשבר שכבר התחיל בסוף התקופה הקומוניסטית. והיו כמה מציאויות שבעצם ילצין, מה שאני אדבר עליו, שנשיא רוסיה בעשור הזה, לא מגיע עם דף לבן, כן, דף נקי שיכול לעשות משהו בעלה. הקמת ברית המועצות, רוסיה על שבריה של ברית המועצות ב-91, בסוף 91, הוא תוצאה של משבר, כן? ברית המועצות נמצאת ממחצית, כבר לפני זה, אבל במחצית השנייה של 91, רוסיה נמצאת וברית המועצות כולה במשבר כלכלי עמוק, עמוק, אינפלציה מתחילה להשתולל, ואינפלציה שממשלה במוסקבה בראשות גורבצ'וב, כיוון שהיא כל כך חלשה, היא לא יכולה לעצור. אז יש לך תופעה הזאת של אינפלציה משתוללת, ומתחיל להיות משבר, משבר של אספקת מזון שהולך ומחריף, עד כדי כך שבתחילת ינואר 92, לפי זיכרונות של ראש הממשלה דאז, עוד שמו עוד נשמע הרבה, ינואר 92, הוא כתב זיכרונות ב-95 ואמר, אנחנו, הוא ראש ממשלה מנובמבר 91, הוא אומר, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו פוחדים מהרעב. אנחנו פוחדים מהרעב כי הכלכלה פשוט מתמוטטת. אנחנו לא יודעים מה לעשות, ובעלי ברית שלנו במערב רוצים שאנחנו בעצם נוותר על כל הזהב שיש לנו. כדאי לספק לנו אוכל. אז יש משבר, משבר שהוא לא יצירה של ילצין בשום דבר, אבל זה משבר שהממשלה שלו צריכה להתמודד. זה משבר אחד שיש במציאות אחת. בנוסף למציאות של משבר כלכלי, הלך למחריף, יש מציאות פוליטית של החלטות פוליטיות שילצין מעביר. וההחלטה היא אחרי הניסיון, אחרי הפרלמנט הרוסי, שוב רק תזכרו, הפרלמנט הרוסי נבחר בבחירות חופשיות, אם כי לא מפלגתיות, באביב 90. ילצין נבחר בבחירות חופשיות ב-91, ביוני 91, כאשר שני הבחירות האלה התקיימו לפני שברית המועצות התפרקה ובמציאות פוליטית אחרת. אחרי שיש החפיכה והקמת רוסיה כמדינה עצמאית, בסוף דצמבר, תחילת ינואר, סוף דצמבר 91 וינואר 92, יש לילצין כמה, הוא צריך להחליט מה לעשות, האם לקיים בחירות חדשות, כי יש מדינה חדשה, יש היגיון לקיים בחירות חדשות, אבל אז יהיה לו קשה גם להגיד למה לא בחירות של הנשיא, כן? אם מקיימים בחירות בפרלמנט, אז צריך גם לעשות בחירות לנשיאות, והוא לא רוצה למנוע את זה. ואז הוא מחליט, וזו החלטה שיש לה השלכות מרחיקות לכת, שלא יהיו בחירות. לא לפרלמנט ולא לנשיא. ולמה? אני שאלתי פעם היועצים של ילצין, תגיד, למה לא רציתם בחירות? ומתנו תשובה שכמעט בדם של כל פוליטיקאי רוסי, כי לא היינו בטוחים שננצח. כן, ברוסיה היום המציאות היא שקודם כל קובעים את התוצאה, ואחר כך חושבים איך להגיע אליה, כן, ולא להפך. אבל הם ידעו, שהמשבר הכלכלי, לא משנה מי התחיל אותו, הם היו אחראים עליו, והם לא רצו. הם לא רצו, היה להם נוח במצב של ילצין הוא הנשיא שעדיין די פופולרי, בסוף 91 הוא עדיין די פופולרי, והם חשבו שהפופולריות של הנשיא בסופו של דבר, אם יהיה איזשהו משבר, בסופו של דבר ילצין אם הפופולרית שלו יצליח להעביר את המדיניות. הם נמצאים בסוף 91 עם מצב כלכלי די קשה, ומבטיחים, והוא בוחר באחד הכלכלנים הכי רדיקליים שיש ברוסיה, איגור גיידר, בא ממשפחה מאוד מאוד מכובדת, הסבא שלו אחד מהסופרי ילדים הגדולים בהיסטוריה של ברית המועצות, זאת אומרת אריסטוקרטיה סובייטית. הוא היה בראש ממשלה ב-95, הוא היה ראש ממשלה בין נובמבר 91 ועד בערך, עד אביב, עד 93, כן, עד אביב 93. ילצין נכנס ביוני 91, ילצין הוא נשיא. הוא נשיא. השיטה הרוסית, אולי כדאי פה, כיוון שאני רואה שיש פה שאלות, השיטה הרוסית של הממשל, היא שיטה שפורמלית לא השתנתה גם היום. היא שיטה שאנחנו קוראים לה חצי נשיאותית. מה זה חצי נשיאותי? שיש לכם נשיא שנבחר בבחירות ישירות, ויש לכם ממשלה שמעשה כמו בצרפת, כן? המודל הוא דומה מאוד למודל הצרפתי, ויש כאן ממשלה שהנשיא ממליץ על ראש ממשלה ופרלמנט מאשר. זה מודל הצרפתי. עכשיו, מה שלא היה ברור במודל הרוסי, ועל זה יהיה המשבר, מי שולט על הממשלה? במודל הצרפתי, הפרלמנט שולט על הממשלה. כן? הרוב הפרלמנטרי, הוא מאשר את הממשלה, הנשיא ממליץ, הפרלמנט מאשר, ואם יש לך במודל הצרפתי, אם הנשיא שולט, אם הפרלמנט נשלט על מפלגת הנשיא, אז השיטה מאוד דומה לשיטה האמריקאית. כן, הנשיא שולט, ברגע שבמודל הצרפתי המפלגה אחת, המפלגת האופוזיציה היא ששולטת בפרלמנט, אז הנשיא הוא די חלש. כן, כמעט כמו נשיא ישראלי, לא לגמרי. יש לו אחריות על תחום ביטחון בעיקר, כן. הוא יכול לשים וטו, אבל בגדול ראש הממשלה הוא אחרי לפרלמנט ויכול להעביר מדיניות שנשיא לא בהכרח מסכים איתה. זאת אומרת, לכן קוראים לזה שיטה חצי נשיאותית, וראינו את זה עובד בצרפת, עובד טוב מאוד, אם כי ברוסיה זה הייתה הסיבה של משבר. כן? כי אז לא היה ברור מי שולט על הרשות המבצעת, הנשיא או הפרלמנט, אני אדבר... נדבר על זה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, הנוף הפוליטי הרוסי, בסביבות ינואר, או סוף דצמבר 91, ברגע שנופלת ההחלטה לפרק את ברית המועצות. וההחלטה, מבחינה מסוימת, זה הכרה בעובדה קיימת. האוקראינים פורשים, היה להם משאל עם שבו, כמו שראינו, יותר מ-90% של אוכלוסייה תומכת באוקראינה עצמאית. המשבר הכלכלי לא מאפשר לרוסיה בעצם לסבסד את מי שרוצה להישאר. כן, את בעיקר רפובליקות של מרכז אסיה. ילצין רוצה בעצם להדיח את גורבצ'וב, שלא יסתובב לבין הרגליים שם. כי נשיא מדינה שכבר חלשה, הוא רוצה את כל הכוח, הוא רוצה להריש את ברית המועצות במידה גדולה. אבל אם אנחנו מסתכלים על אותם פוליטיקאים, שאיך אומרים בתמונה, שרובם ככולם עולים לבמה הפוליטית בסוף תקופה הסובייטית, כולל ילצין עצמו, יש להם הסכמה רק על דבר אחד. ההסכמה היא, על כך שגורבצ'וב צריך ללכת לביתה ורוסיה צריכה לקום כמדינה עצמאית, מכל מיני סיבות. אבל אין להם שום הסכמה, וילצין לא היה מודע לזה, הוא חשב שמה שהוא חושב, רוב הפרלמנט, רוב האליטה הפוליטית מסכימה, לא היה להם הסכמה על איזה רפובליקה זאת תהיה, בעיקר, אוקיי, כולם מסכימים שזה שיטה נשיאותית, אבל איזה שיטה נשיאותית זה יהיה? אם נשיא חלש, נשיא חזק, מודל צרפתי או מודל אמריקאי, כן? מודל שהם נשיא מאוד מאוד חזק. לא היה להם גם הסכמה, הם כולם דיברו על רפורמה כלכלית, אבל לא להסכמה, איך אומרים בפרטים, מה יהיה ברפורמה כלכלית? מה תהיה מציאות של רפורמה כלכלית? לא היה להם בכלל הסכמה, האם צריך להפריט את הכלכלה הזאת, כן? על הפרטה. כבר אז במזרח אירופה יש הפרטה של הכלכלה, בעיקר ברפובליקה הצ'כית, כן? שם כבר זה מתהלך, יש, שם הפריטו בתחילת של שנות 90 כמעט כל הכלכלה, ובמודלים אחרים, מזרח אירופה מתחילה יותר מוקדם. בתקופה הפוסט-קומוניסטית, שם קומוניזם נפל ב-89, אז כבר בשנתיים אפשר לראות מה אפשר לעשות, כן? אז אין להם הסכם על הכלכלה. ולא היה להם הסכם, למרות, וזה הסכם, וזה צריך לזכור, כי יש לזה השלכה עד היום, מה היו צריכים להיות הגבולות של רוסיה העצמאית. הסכמה, מעין הסכמה, כשפרקו את ברית המועצות בין מנהיגי הרפובליקות, הייתה בואו נסכים על הגבולות כפי שהם כרגע, הגבולות של 91. ורבים מאוד ברוסיה חשבו שזה לא גבולות מקובלות. שאנחנו היינו, שרוסיה במעלת השנים, במנהיגי ברית המועצות, נתנו לרפובליקות אחרות שטחים שלא מגיעים. כן? זה הרי מה שפוטין יגיד בסופו של דבר על אוקראינה. כן? נתנו להם יותר מדי, זה לא צודק, וזה השטחים ההיסטוריים שלנו. כן? ולא היה להם הסכמה לזה. וילצין מסיבה פרקטית לא רצה לחשוב את זה. הסכמנו עם האוקראינים ובלרוסים על גבולות שהיו, גבולות ש... אז עם זה נחיה. חוץ מזה שהם גם ראו. הם ראו מה קורה כשלא מסכימים על גבולות. מ-91 מתחילה מלחמה אכזרית מאוד ביוגוסלביה לשעבר, בדיוק על זה. זאת אומרת, הסרבים לא מסכימים, יש פירוק של יוגוסלביה שמתחיל ב-91. יוגוסלביה מתפרקת תוך כדי מלחמת אזרחים, עקובה מדם. למה? כי הסרבים אומרים, איפה שחיים הסרבים, שם היו הגבולות של סרביה הגדולה, וכיוון שהסרבים חיים גם בקרואטיה וגם בבוסניה, איך אומרים, איפה שחיים, איפה שאנחנו חיים, שם היו גבולותינו. כיוון שהאוכלוסייה הוא מעורבבת, מתחילה מלחמת אזרחים שתסתיים, תלו איך סופרים, בין 95 ל-99. בכך שיש עכשיו מדינות עצמאיות, וב-99 הסרבים מאבדים את המעוז האחרון שלהם, מחוץ לסרביה, שהיה חלק מסרביה באופן רשמי, המעוז של קוסובו. שעל זה עשו, והסיפור עוד לא נגמר שם, יש שם כל מיני מלחמות שם, דרך אגב ישראל נדמה לי לא מכירה בקוסובו כמדינה עצמאית. עכשיו הכרנו? מתי? יפה. לפני זה לא הכרנו. לפני זה לא הכרנו, למה?
פוליטיקה.
פוליטיקה, כי איך אומרים? צריך להסתכל מזרחה מפה ולהבין למה לא רצינו להכיר. בדיוק מאותה סיבה. אנחנו גם לא היינו יחידים. אז שוב, ילצין ואחרים רואים את הטבח ביוגוסלביה לשעבר, רואה את השפיכות הדומים, ורואים, בואו, הלוואי שאנחנו לא נעבור דרך זה, כן? וזיכרון היה, כל מה שהיו צריכים לעשות זה לפתוח טלוויזיה, כן? וזה פעל. זה פעל כרתיעה לנסות לשנות את הגבולות, והיו אנשים שרצו, אבל הבינו שזה לא כדאי. בסתיו 91, ראש עיריית סנט פטרסבורג, אדם בשם אנטולי סבצ'ק, אדם ש... פוטין היה סגנו. 91, סוף 91, סבצ'ק אחד מהראש סנט פטרסבורג, אדם שאפרים בחר בו, כן, באותם בחירות, ב-91. הוא ראש עיר מאוד ליברלי מבחינה כלכלית, אבל הוא אומר כבר אז, ופוטין כנראה למד, פוטין הוא סגנו. הוא סגן לענייני קשרי חוץ, כן? אנחנו עוד נדבר על פוטין, נדבר. הוא אמר, תראו, הגבולות הם לא נצחיים, בואו תחזירו לנו כל מיני דברים שקיבלתם מרפובליקה הרוסית, תחזירו לנו את חצי עקרים. סבצ'ק אומר זה במפירוש, תחזירו לנו, בואו נעשה מסע ומתן על גבולות, בסוף שום דבר לא יוצא מזה, אבל איך אומרים? זה לרקורד, כן? זה ברקורד של סבצ'ק, ופוטין... כבר אז דרשו פוליטיקאים והיו פוליטיקאים אחרים שאמרו הפירוק ברית המועצות הוא לא לגיטימי. אז כבר אמרו לא לגיטימי והשארת רוסיה בגבולות של 91 זה גבולות לא טבעיים של רוסיה. כן? דרך אגב, להגיד שיש גבולות טבעיים זה כמובן נימוק פוליטי. אין דבר כזה גבולות טבעיים או לא טבעיים. כן? טבעי שלך, אבל לא טבעי של מישהו אחר. כן? הגבולות הם תוצאה של מלחמות, של הסכמים, של כל מיני דברים. אין דבר כזה גבולות טבעיים. אבל היו אנשים דרך המשבר הפוליטי היה דבר מאוד משעשע. בחוקה הרוסית, שהיא חוקה מתקופה הקומוניסטית, שהיו בה כל מיני תיקונים, אז ילצין רצה, תוך כדי המשבר שאני אדבר עליו היום, רצה לתקן את המבוא לחוקה של מדינת רוסיה. כן? ובמבוא לחוקה היה כתוב שרוסיה היא חלק של ברית המועצות, רפובליקה הרוסית. ופרלמנט סירב לתת לו את זה. זאת אומרת, רוסיה חברה באום, מדינה עצמאית, בחוקה שלה, בסעיף הראשון היה כתוב שהיא חלק של מדינה אחרת, שכבר לא הייתה קיימת. למה? כי פרלמנט רצה להראות לפוטין את האצבע ולהזכיר לו שאנחנו לא כך, סליחה, לילצין, שאנחנו לא כך מסכימים למה שעשית, כן? לא מסכימים. ורק אחרי שמתקבלת חוקה חדשה, עוד נדבר על זה, ב-93, חוקה שבעצם קיימת עד היום מכל מיני תיקונים, היא שם הסעיף הזה נעלם, כן? שרוסיה היא חלק של מדינה אחרת. אין תקדים כזה באף חוקה שאני מכיר, שאומר שמדינה אחת היא חלק של מדינה אחרת, כן? שכבר לא קיימת. אבל זה היה, שנתיים זה היה, בחוקה הרוסית. עכשיו, זה שפוטין, סליחה, קונדר פוטין, זה פרוידיאן סליפ, שילצין החליט לא לקרוא לבחירות חדשות, גם יצר מצב שהפרלמנט הזה שהיה קיים, שנבחר ב-90, שהפרלמנט לא יש שם מפלגות. יש שם כל מיני סיעות שהחברים בהם השתנו, אנשים עברו מסיעה לסיעה, וזה נתן כוח לאיש שהיה עד 92 יד ימינו של ילצין, אבל מבין מאוד שהוא יכול להיות שחקן עצמאי בשטח, ושמו היה רוסלן חזבולטוב. הוא היה צ'צ'ני דרך אגב, וחזבולטוב הוא היה פרלמנטר טוב, הוא הבין שבמצב כזה, שחוקה לא ברורה, לא ברור מה הסמכויות של הנשיא, מה הסמכויות של הפרלמנט, הוא הבין שיש פה מצב שהוא יכול לצבור כוח. כן? אין פה מצב פוליטי יציב, אלא הרבה מאוד נזילות, והוא הבין שברגע שיהיה משבר, הוא יכול בעצם להפוך לדפקטו נשיא, כן? לאדם שאמנם ראש וראש הפרלמנט, אבל הרבה יותר כוח, ובינו ובין ילצין התפתח מאבק על בעצם מי באמת השולט. כן? מי באמת שולט, והמאבק יהיה מי באמת שולט על רשות המבצעת, על הממשלה ועל המדיניות. ולמה זה הופך להיות לדבר מאוד מאוד אקוטי? כי בתחילת 92, איגור גיידר, ראש הממשלה, מתחיל רפורמות כלכליות באמת מרחיקות לכת שגרבצ'וב נמנע מלעשותם. גרבצ'וב הבין שזה יביא למשבר מאוד מאוד קשה. מה הם עושים? איך הם כשמתוששים? זה ב-92, זאת אומרת כמעט 40 שנה, נכון? 41 שנה. כשהם עוברים, כל החגיגות עוברות, ראשון לינואר, ובשני לינואר הרוסים מתעוררים למציאות חדשה, ומה קורה? הרפורמה בעצם מעבירה את רוסיה פעם, ואין לזה חזרה, לכלכלת שוק מערבית, בזה שמשחררים מחירים. זאת אומרת, פתאום נותנים למחירים, זאת אומרת, אם עד אז המחירים לא יהיו מחירי השוק, אומר גיידר, מעכשיו אנחנו נהיה כלכלת שוק, המחירים ישקפו את ההיצע והביקוש. וכיוון שיש אינפלציה, המחירים עולים, המשכורות לא עולות. אני הייתי במוסקבה אז, בביקור, ואז אני זוכר את האנשים בהלם. זאת אומרת, ב-31 לדצמבר, נגיד המשכורת שהייתה $1,000 במושגים המקומיים, הופכת להיות ל-$10. זה בערך ההיקף, כן? ל-10, זאת אומרת, פתאום אנשים מתעוררים בשני לינואר, עד אז היו מעמד ביניים ופתאום הם עניים, כן? כי זה היה המצב. היה המצב. המחירים לא עלו, כן, המחירים עלו, המחירות לא עלו. אם כי בסופו של דבר המדיניות הזאת של פתיחת השווקים היא הביאה באמת ליצירה של כלכלת שוק, ואם כי שוב המשכורות לעולם לא חזרו להיות כמשכורות בתחום הסובייטי, ובשנתיים ראשונות, זאת אומרת, זה, לאנשים יש ברירה שפשוט חמים לעבוד ב5-6 מקומות עבודה, או להגר. אז, אבל המשבר הוא באמת שאנשים, ההישרדות, התקופה של שנות ה-90, בייחוד עד 96, היא תקופה של הישרדות, כן? הישרדות ולא יציבות פוליטית, ועליית המחירים, זאת אומרת, החנויות הן מלאות בדברים, יש כלכלת שוק, אבל אנשים לא מסוגלים לקנות בהם, והפופולריות של הממשלה כמובן נופלת, כן? והפופולריות של ילצין נופלת. והבעיה של הממשלה, אין לה הרבה כלים גם להתמודד עם המשבר הכלכלי. אין לה. בחלקו בגלל המדיניות של, של התפוררות ברית המועצות והיצעה שילצין וגיידר מקבלים מהמוסדות הבינלאומיים, בעיקר מהקרן המטבע הבינלאומי. הם ראו, הקרן המטבע הבינלאומי לומד מהתפוררות הקומוניזם במזרח אירופה, הוא רואה שברגע שהמדינות העצמאיות האלה מה שקורה שהם דורשים לעבור למסחר ביניהם במטבע חוץ, בדולרים. ואז כיוון שאין להם דולרים, אז הפעילות כלכלית נופלת. ואז איזה כלכלן ידוע שהסגן הקרן המטבע הבינלאומי היה אחראי על מזרח אירופה וברית המועצות. אתם מכירים מה שמו? מישהו יודע מה שמו היה? סטנלי פישר. מכירים? נגיד בנק ישראל, כשאני למדתי פה פוליטיקה רוסית, כמה פעמים ביקשתי מלשכתו להגיד, אני רוצה שתסביר את המדיניות הבנק, כן, המטבע הבינלאומי, בנושא רוסיה. סטנלי פישר, נגיד, היה עסוק. הוא לא רצה לדבר על זה, זה לא סיפור הצלחה במיוחד, אבל סטנלי פישר, ראשות הקרן המטבע הבינלאומי, אבל זה היה קונסנזוס, אמר, היא הציעה שכל המדינות האלה של ברית המועצות, כל ה-15, יישארו עם הרובלים, כן? יישארו עם המטבע הסובייטי הישן, עם הרובלים, כך שהם יוכלו לזכור אחד עם השני. אבל אז מה שקרה, זה הוציא מהממשלת רוסיה יכולת לעשות רפורמות. למה? כי האוקראינים, נגיד, אמרו, הבעיה אנחנו נדפיס, ושם לא יהיו רפורמות. רפורמה באוקראינה תתחיל מאוחר, אנחנו נדפיס את הרובלים ונקנה את, את הגז הרוסי בגרושים, כן? ולא היה לה שום שליטה, ואז הבנק הרוסי גם, והבנק הרוסי שהונהג על ידי האדם, דרך אגב שהוא היה כפוף, בניגוד לכל המקומות בעולם, הבנקים או עצמאים או המינוי של הנשיא, כן? במקרה הרוסי הבנק היה תו פי של הפרלמנט. והעובדה שהפרלמנט לא כל כך אהב את הרפורמות, הנגיד הבין שצריך להדפיס כסף, גם הוא ידפיס כסף. אז לרוסיה בשנת 92-93 האינפלציה בסביבות כמעט 3,000%. איך זה? לא רע, נכון? נחמד. אתם לא יודעים מה זה, אני כשלמדתי פה כסטודנט במקביל, היה בארץ זה התקופה של תחילה שנות ה-80, הייתה אינפלציה של 40%, כן? ואני עד זוכר עדיין באקדמון, המחירים כתבו אותם בלוח, כן? היו מדבקות כאלה, אדום, צהוב, שחור, וכל יום החליפו את המחירים על המדבקות נשארו, רק המחירים השתנו, היה לך בלוח כזה, היה כתוב כמה זה המדבקה אדומה וכמה זה, אבל זה 40%, כן? תחשבו על 2,000%, כן? זה קשה. כן, זאת אומרת, ממש אינפלציה משתוללת, אין ערך לכסף, כולם אוגרים או קונים דולרים או דברים אחרים, כן, בעיקר דולרים. ופופולריות של ממשלה היא, איך אומרים, בתחתית של התחתית, כן? וזה לא, זה משטר דמוקרטי דרך אגב, נפילה של המשבר הכלכלי, לא רק באינפלציה. זאת אומרת, המשבר הכלכלי הוא הרבה יותר כבד וקשה מאשר משבר כלכלי הגדול של שנות ה-20. זאת אומרת, התוצר נופל בכי יותר מ-30%. יותר מ-30% נפילה של התל"ג. במשבר הכלכלי הגדול יותר נמוך. זאת אומרת, משבר כלכלי קשה שמדינות האלה לא... דרך אגב, זה לא רק ברוסיה, גם מדינות אחרות, דברים דומים, כן, למרות... ואז, כמובן, הפרלמנט מנסה לעצור את הרפורמות האלה, כן, זה לא מפתיע. הפרלמנט מנסה לעצור את הרפורמות האלה, מצביעים אי אמון לממשלה, ילצין אומר, על גופתי המיטה, הממשלה הזאת, אני מניתי אותה, ואז מתחיל להיות מאבק שהולך ומחריף. בשנת 92 בין הפרלמנט שחזבולטוב מתמרן אותו בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, כי הוא יוצר מעין גוש שתומכי ילצין בו במקרה הטוב, תלוי בהצבעה, ב-15-20%, כן? זאת אומרת שהוא יכול לסמוך עליהם, השאר זה אנשים שחזבולטוב יכול לנטרל, יכול להגיד אני אבטיח לך מקום, תצביע נגד, כן? והמשבר הזה לא ברור שיש לו, שוב, הם לא יכולים להסכים ולא מסכימים על מדיניות הכלכלית, ואז המאבק היא מי שולט על הרשות המבצעת, מי שולט על הממשלה, מי מממש זכות, וזה לא כתוב בחוקה, לא כתוב. ואז הפרלמנט מנסה לעשות דברים שהם מתחילים לעשות סדרה של תיקוני חוקה כדי שבעצם לנטרל את ילצין, לקצץ בסמכויות. וילצין אומר, אם אתם תעשו את החקיקה הזאת, אני לא פשוט אסרב לקבל אותם. כן? אסרב, נו, עיוורתם תיקונים. תנשקו את הנייר עליו התיקונים האלה כתובים. הוא אמר דברים הרבה יותר קשים מזה, כן? רק פשוט ציטוט לא פרלמנטרי, כן? לא, אי אפשר לצטט אותו פה ברבים. אבל זאת אומרת, הם מנסים, הפרלמנט מנסה לעשות, להבהיר מי יש לו זכות ולקחת לעצמו זכות, בעצם הפרלמנט מנסה להכפיף לעצמו את הרשות המבצעת, כשילצין רוצה לשמור מצב שהוא דה פקטו שולט על ה... ונותן כיסוי, כן? ונותן כיסוי לגיידר והפרלמנט הרפורמים, קראו להם פרלמנט המתאבדים, כן? כי הם ידעו שמה שהם עושים יהיה התאבדות. הם כולם היו אנשים בשנות ה-20-30 לחייהם, והם ידעו מה שהם עושים. הם ידעו שהרפורמות האלה יהיו מחיבות, הם ידעו, אבל הם חשבו שזה יהיה כמו בפולין, כן? הפולין היה המודל, הפולין המשבר היה שנה בערך, ואחר כך הפולין התחילה לצאת מהמשבר, אבל פה הייתה בעיה שגיידר לא שלט. הוא לא שלט על הבנק, זאת אומרת, הוא לא יכול למנוע הבנק הלאומי של רוסיה לתת אשראי לכל מיני מפעלים, ולפעמים בעלי מפעלים עקפו את גיידר, הלכו לילצין ואמרו, תראה, המנהלי מפעלים, יש לנו מפעל 10,000 איש, ואם לא נתנו, זה, אנחנו נצטרך לפטר רוב האנשים, העיר הזאת תהיה ללא עבודה, זאת אומרת, הם ידעו איך לפעול עליו, וילצין אמר, טוב, טוב, טוב. כי יוצא דופן, יהיו הרבה יוצא דופן כאלה, וכמובן גם הרפובליקות האחרות ייצאו לרוסיה את האינפלציה שלהם. פשוט קנו, התפיסו אשראי, או ממש קאש, אשראי בעיקר, כי קאש הם לא יכולו, ועם האשראי הזה החברה בקזחסטן או בקייב יכולה לקנות מה שהיא באה, כן, כך. עכשיו, בסוף 92, תחילת 93, המשבר הגיע עד כדי כך שהביא להתערבות של בית משפט, בית משפט לחוקה, שהוא היה שונה בספטמבר 91, עדיין ברית המועצות קיימת, הפרלמנט הרוסי מקים בית משפט לחוקה. לכשעצמו זה בסדר, כן? בית משפטי חוקה קיימים בהרבה מדינות. ויש רעיון להקים אותו כאן בארץ, כן? ולא רעיון חדש, תנחה. ואז אבל הוא, בונים אותו כבית משפט ייצוגי. מה זה ייצוגי? שהוא משקף את כל השכבות האוכלוסייה, ופרלמנט בעצם, הפרלמנט בחר את השופטים. כן? לא הנשיא, אלא המליצו, הסיעה הזאת המליצה על שופט הזה, הסיעה המליצה על, על שופט אחר. וראש אז של בית המשפט הזה אמר, הוא בעצם בונה איזו פשרה זמנית, שבעצם אומרת דבר הבא. זאת אומרת, דרך אגב, שהבית משפט אחרי המשבר, יש רפורמה של בית משפט לחוקה, והם עוברים לשיטה אמריקאית, שבו נשיא ממליץ, ובית העליון של הפרלמנט מאשר את השופטים. אבל עד אז, דרך אגב, מי שלא יודע, איווט ליברמן, חברי לספסל הלימודים, הציע להקים בארץ כמין, ליברמן הקודם, לא ליברמן הנוכחי, כן? ליברמן הקודם המציע בארץ, כלומר, יש פה בגץ, הוא משתולל, והוא עושה כל מיני דברים, בוא נקים בית משפט לחוקה ייצוגי. ואני רציתי לשאול את עצמי, תגיד, כמו ברוסיה עם אותה התוצאות, כן? הוא היה צריך לדעת יותר מכולם שזה בית משפט שגרה אחד הגורמים החשובים ביותר למשבר, כן? למשבר הפוליטי. אבל הם מגיעים לפשרה. הוא בא, בוא נשים פשרה, כן? הפשרה הייתה שפרלמנט יהיה לו זכות לאשר את ראש ממשלה, אבל יהיה רפרנדום, יהיה משאל עם, ב-11 לאפריל, על החוקה החדשה. כן? יהיה פה ניסיון לכתוב חוקה חדשה, ב-11 לאפריל, אבל הפרלמנט וחזבולטוב מקבל רגליים קרות במרץ, ואז הוא נסוג מהסכמה שלו שיהיה בדיוק הרפרנדום, ואז הוא מכנס את הפרלמנט ובעצם מבטל את ההסכמה, כן? הוא מקבל הסכמה של הפרלמנט לבטל את המשאל עם ל-11 לאפריל, ואז הוא מעביר אפילו תיקון, עוד תיקון לחוקה, שאומר שלפרלמנט יש זכות לבטל את הצווים הנשיאותיים, וילצין מוציא יותר ויותר צווים נשיאותיים בעלי כוח של חוק, כי הוא לא יכול לשלוט, לא יכול לקבל אישור לפרלמנט, הדברים, ואז הוא אומר, הפרלמנט יש לו זכות, תיקון לחוקה, לבטל את הצווים הנשיאותיים האלה ברוב פשוט. ואם זה לא מספיק, הם הבטיחו אימפיצ'מנט. איך אנחנו אומרים בעברית אימפיצ'מנט? לא, אימפיצ'מנט זה לא שימוע, זה יותר. הדחה, הם הבטיחו, הדחה אוטומטית של הנשיא, אם הוא ינסה באופן חד צדדי לפזר את הפרלמנט. זאת אומרת, חזבולטוב חושב פה על שני צעדים קדימה, הוא אומר, בטוח שילצין לא יקבל את זה, זה נסיגה מהפשרה, ואז אני כבר יש לי תיקון חוקה, שבאופן אוטומטי מודח, אם ינסה לפזר אותנו. כן? בא ילצין בנאום טלוויזיה, כן? בנאום טלוויזיה, הוא אומר, לא מקבל את זה, ואני מכריז על שלטון מיוחד, בלי להסביר מה זה, ויהיה רפרנדום, יהיה משאל עם ב-25 לאפריל, ואימא, הפרלמנט רץ לבית, דרך אגב, פרלמנט שלא ראה את הטקסט, סליחה, הפרלמנט, הבית משפט לחוקה שלא ראה את הטקסט, ראה רק תנום טלוויזיה, אמר שזה לא חוקי. ההצהרה של ילצין על משטר מיוחד, ברגע ש... אבל ילצין פה רצה לעשות דיסקרדיטציה לבית משפט לחוקה, ואז הוא שולח לבית משפט החוקה הטקסט הרשמי, ששם לא כתוב שום דבר על המשטר המיוחד, וכתוב. זאת אומרת, כתוב שהוא לא מסכים ורוצה משאל עם ב-25 לאפריל, ותופס, כמו שאומרים את, במצורה לא מדעית, את בית המשפט לחוקה עם מכנסיים למטה. כן? זה בעצם, הוא הראה לכולם שבית משפט החוקה מחליט להכיר בהחלטה בלי שהוא ראה את אפילו את הטקסט הרשמי, אלא מסתכל על טלוויזיה, כן? על הנאום של ילצין בטלוויזיה. וזה בעצם מוציא את בית המשפט כמעין גורם ממתן בפוליטיקה. ואז חזבולטוב מחליט בעצם על משהו שהוא חשב שיש לו את הקולות, הוא אומר, אני הולך על אימפיצ'מנט, על הדחה של ילצין, לפי החוק, לא אוטומטית, בסדר, אבל אנחנו נשיג, יש, הוא הובטח לו שיהיה לו רוב של שני שליש, ומה מסתבר? שאין לו. ברגע האמת, או שאחר כך חזבולטוב איתן בזיכרונות שלו, שילצין שם שיחד, כל מיני נציגי הפרלמנט, ילצין ישחד נציגי הפרלמנט ב-99, אבל לא, כשהיה לה אימפיצ'מנט מספר 2 שלו, כן? אבל לא ב-93, ואז הוא מבין שבעצם אין לו כוח לעמוד נגד ילצין, ואז הם מגיעים לפשרה על משאל העם, ומשאל העם מתקיים ב-25 לאפריל, אבל יש לו 4 שאלות, כן? יש שם 4 שאלות, ופרלמנט מציע 2, וילצין מציע 2. אז השאלה של הפרלמנט, הייתה, האם אתה מסכים למצב פוליטי חברתי, מצב פוליטי חברתי, סליחה, למדיניות פוליטית חברתית של ממשלה והנשיא, יוזמים מאז ינואר 92. הם חשבו שזה פה יהיה לא בעיה שרוב יצביע נגד. השאלה השנייה הייתה שאלה של הנשיא, האם אתם רוצים, האם אתם, יש לכם אמון בנשיא? יש לכם אמון בנשיא של רוסיה. השאלה השלישית הייתה, האם אתם חושבים שצריכים להיות בחירות מוקדמות לנשיאות רוסיה? והשאלה הרביעית הייתה, האם אתם רוצים בחירות מוקדמות לפרלמנט? כן. היו שניים, אין פשרה כזאת, שתי השאלות יצא ילצין ושתי שאלות יצא פרלמנט. אנשי פיאר של ילצין שרובם באו מארצות הברית המציאו סיסמה איך לענות, והם הלכו לזה ועשו פיאר, דה דה נית דה, כן? הבנתם, נכון? דה להם ילצין, אם אתם תומכים בילצין, אם אתם אמון בילצין כנשיא, דה אם אתם תומכים בממשל, לא לבחירות מוקדמות של הנשיא, וכן, זאת אומרת, הדעה האחרון, לבחירות מוקדמות של של הזה. זאת אומרת, החשיבות של הבחירות האלה היה פוליטית, לא היה משפטי, לא היה, זאת אומרת, אי אפשר היה, שום דבר בחוקה לא היה כתוב שצריך, שזה מחייב, כן? הדרך משאלי עם לא מחייבים, כן? אף מקום לא כתוב שזה מחייב, אם אתם זוכרים ממשל עם בבריטניה על ברקזיט. הוא לא היה מחייב, זאת אומרת, הפרלמנט יכול היה לדחות את זה. פרלמנט הברית, אה? לא, דחו ביצוע, אבל בסופו של דבר הפרלמנט, אבל האקט של הפרלמנט היה צריך לאשר את המשל העם, כן? כמו שב-74 היה משל עם בבריטניה להצטרפות למה שהיה אז. השוק המשותף, מה שהפך לאיחוד האירופי, ואז האקט הפרלמנט היה, אנחנו מאשרים את ההחלטה. כנ"ל ברוסיה, זאת אומרת, לא כתוב ברוסיה אז, בחוקה שהייתה קיימת, זה אקט פוליטי, המשל עם זה אקט פוליטי, וילצין ניצח בו בצורה די משכנעת, בחלקו באמת בגלל שהפרלמנט היה עוד פחות פופולרי מהנשיא, ולכן הוא קיבל, זאת אומרת, האם אתה תומך בנשיא, כן? אם אתה נותן אימון בנשיא, בערך, בשאלה הראשונה, אני אכתוב פה פשוט. שאלה ראשונה, תמיכה בנשיא, בערך 59% אמרו, כן, אנחנו תומכים בנשיא. whatever that means, כן? מה זה אומר תמיכה בנשיא? האם אתם, עכשיו השאלה של הפרלמנט, והוא חשב, חזבולטוב חשב שהשאלה הזאת, המדיניות היא מאוד לא פופולרית, פה שואלים האם אתם מסכימים למדיניות כלכלית חברתית שהנשיא והממשלה מבצעים מאז 92, ופה אמרו כן, בערך 53%. דרך אגב, זה אותו מספר קולות שהצביעו לילצין ב-91, כן, בערך. עכשיו, לשאלה השלישית, האם אתם רוצים הבחירות מוקדמות? זה דה דה, עכשיו זה בעניית, בערך 49% אמרו כן. והשאלה האחרונה, אם אתם רוצים בחירות מוקדמות לפרלמנט, כן, לנשיא, זה לנשיא ו-67 לפרלמנט, כן? זאת אומרת, ילצין יצא פה מנצח מבחינה פוליטית. הבעיה פה, איך אתה מתרגם ניצחון הזה לניצחון פוליטי של ממש, כן? לשנות את ה... כי עדיין, נו, אז מה? נו, עשה משאל עם. זה למעשה היה מעין סקר דעת הקהל מורחב, כן? ברור שהילצין הוא יותר פופולרי מהפרלמנט, אבל אז לא ילצין ולא הפרלמנט לא ידעו איך לתרגם את המציאות הזאת למשהו, כן? ואז הולכים חדשים ומדברים, בספטמבר, 93, כן? רק שנייה. היה שם ניסיון לכנס אסיפה מחוקתת, לכתוב חוקה חדשה, שום דבר לא מצליח, כן? יש מעין דדלוק פוליטי. הנשיא לא יכול לתרגם, ילצין לא יכול לתרגם את היתרון הזה שהוא מקבל במשל עם לשינוי הסטטוס קוו פוליטי, וחזבולה טוב, שהוא פרלמנטר טוב, בעצם בולם אותו בכל רגע, כן? הוא לא נותן לשינוי חוקתי, ואז הם מגיעים לספטמבר, ובספטמבר, יש ניסיון מחודש לפרלמנט בעצם לקצץ בסמכויות של ילצין. אבל ילצין שמקבל רוח גבית ממשל עם באפריל 25, מוציא משהו שיוצא לשמצא, מוציא צו נשיאותי מספר 1400, כן, צו נשיאותי ב-20 לספטמבר. שבעצם הוא אומר לא יהיו פה, יש משבר חוקתי, זה המציאות, הדרך היחידה היא בחירות חדשות בדצמבר, יהיו בחירות חדשות גם לנשיאות וגם לפרלמנט, ואחר כך תהיה חוקה חדשה. הפרלמנט לא מסכים עם זה, הוא מתחיל לקרוא לתומכיו לבוא להגנת הפרלמנט. גם בית המשפט לחוקה אומר, זה הצו בלתי חוקי, ילצין מתעלם בכלל ממנו, ואפילו הסגן הנשיא, זה הסגן הנשיא של ילצין, שילצין לא כל כך מסתדר איתו כבר הרבה זמן, אז הפרלמנט עושה אימפיצ'מנט לילצין, מדיח אותו וממנה את רוצקוי כנשיא, ילצין פשוט מתעלם מהדברים האלה, ואז הבעיה היא אז הופכת כוחות, כן, כוחות צבא, מי יתמוך במי. הפרלמנט מתכנס בבניין, בבניין הפרלמנט שקוראים לבית הלבן, היום בית הוא פשוט בנוי משיש לבנה, או כיסוי בשיש לבנה, היום זה בית ממשלת רוסיה. ילצין יושב בקרמלין, ואז קורה משהו שלא ברור בדיוק, עד היום לא ברור איך הדברים מתגלגלים, אבל בשלישי לאוקטובר, כוחות, כל מיני מיליציות פשיסטיות, זאת אומרת, מי שקורא שם בפרלמנט, הכוחות שמגינים על הפרלמנט, זה לא אנשים הכי ידידותיים לדמוקרטיה בלשון המעטה, מתחילים שם הפגנות, הפרלמנט הוא מוקף, דרך אגב הוא מוקף על ידי משטרה, מנתקים להם את הטלפונים, והחשמל, וזה אוקטובר, כן, זה קצת קרייר. לפרלמנט, לפרלמנט. ילצין מנתק להם את החשמל, כדי לגרש אותם משם, כן. הטלפונים, ואז יש הפגנה רבתי ב-30 לאוקטובר, זה יום ראשון. זאת אומרת, כולם בחופשות וזה, אבל יש, והפגנה של תומכי הפרלמנט בעצם מתכנסת במוסקבה ופורצת את המחסומים של המשטרה, המשטרה בורחת, ואז אנשי הפרלמנט מחליטים, אין שום תכנון, אבל יש ביניהם קצינים בכירים לשעבר, חלקם שהשתתפו בהפיכה לא מוצלחת ב-91, לתפוס את תחנת הטלוויזיה, לתפוס את לעשות מהפכה של ממש, ויש שם קרב דרך אגב בבניין הטלוויזיה הממלכתית, קרב רציני, כן, נרגים שם אנשים, עד היום אנחנו לא יודעים כמה אנשים נהרגו, בסוף הם לא מצליחים לתפוס את בניין הטלוויזיה, שזה, אבל מה שקורה שם, ילצין עושה פשוט, מצליח לגייס מיחידות, במוסקבה אין יחידות צבא, כן, זאת אומרת, זה אחד הדברים ש... מי שעכשיו מדבר עכשיו יהיה הפיכה צבאית נגד פוטין או נגד זה, אבל במוסקו מבחינה פוליטית לא יושבים יחידות צבא. יחידות צבא יושבות מחוץ לעיר. בעיר יושבת משטרה, יושבת כל מיני דברים אחרים, אבל יושב משהו מקביל למשרד, למשמר הגבול, כן? אבל עדיין כוח משטרתי. ואז הם מביאים יחידות צבא, מצליחים להביא במחצית השנייה של היום, יחידות צבא, כולם ממונים בעצם יחידות שריון, ואפשר לראות את זה אפילו בווידאו כשהשריון נושא במוסקבה, כולם ממונים על הקצינים, אני לא יודע שם, אף חייל לא היה שם, כן? הם פשוט באו לקצינים ואמרו, כך וכך הכסף על זה שאתה משתתף, פלוס היחידות הקומנדו, כן? שמילאו את הפקודה, אם כי מפקד הקומנדו דרש פקודה בכתב, כן? הוא קיבל אותה. ב-91 מפקד קומנדו הקודם ביקש, כשהיה ניסיון הפיכה, גם ביקש פקודה בכתב, הוא לא קיבל אותו ואמר, אין פקודה בכתב, הסיירת המטכ"ל הרוסית לא משתתפת, כן? וב-93 ילצין הוא המפקד, כן? בתוקף תפקידו הנשיא, הוא נותן פקודה ליחידת האלפא, זה היחידה, זה המקבילה לסיירת המטכ"ל הרוסית, לתת, ואז הטנקים יורים על הפרלמנט, אגב, זו הפחדה, כי מי שראה, זה בניין ענק. אנשי צבא מבינים שאתה יורד טנק על ה... בטנקים על הפרלמנט, זה עניין של הפחדה, כן? הם יוצאים שם שריפה, אבל מי שכן, זה היחידות הקומנדו מסתערות על הפרלמנט, עוצרות את חזבולטה וטרוצקוי וכל האנשים האחרים, ובזה נגמר המשבר, כן? בבית הלבן, כמו שאז אמרו, הצניקיים הופך לבית השחור, כי מרוב השריפות, שהטנקים יורים... פצצות שיוצאות שריפה, כן, מה אתה תראה, אין שם, אז, אבל זה מפחיד, זאת אומרת, במרכז מוסקבה, זאת אומרת, זה דברים סיוריאליסטיים, עומדים שם המון אנשים ומראים, תכניס להם, תכניסו להם, והטנקים יורים, כן, מולם, כן, החוויה הזאת זה חוויה מאוד טראומטית, אגב, זה רק, המשבר הוא רק במוסקבה, כן? לא קורה באף מקום אחר, בכל מקומות אחרים אנשים מחכים לתוצאה של זה, ילצין יוצא מנצח. ואז יש לחץ עליו גדול מאוד ממערב, בעצם לחזור לשלטון, כי הוא שולט שם בעצם מאותו צו 1400, ואז יש לחץ של קלינטון, יש לחץ של הגרמנים ואחרים בעצם לחזור לדמוקרטים, הם רוצים תמיכה פוליטית וכלכלית, וילצין נסוג מה. זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא קודם כל מבטל את ההבטחה שיהיה בחירות לנשיא. זה אומר, התקיימו בזמן שהם צריכים להתקיים, זה ב-96, כן? יהיו בחירות לנשיא, הוא נבחר ב-91, לכן עוד 5 שנים, זה הקדנציה של הנשיא. יהיו ב-96, אבל יהיו בחירות חדשות לפרלמנט חדש, והיא תהיה חוקה חדשה, ולכן הרוסים ב-91, בדצמבר, ב-12 לדצמבר, שהפך ליום החוקה הרוסי, החדש, בעצם הצביעו פעמיים. הצביעו יותר מפעמיים, אבל שני מערכות הצבעה, אחת למשל העם, על החוקה, ואחד, החוקה החדשה שבעצם נכתבת, וסובצ'אק אחד מאלה שכותב את החוקה הזאת, ובחירות לפרלמנט, עכשיו הם עושים רפורמה של הפרלמנט, זאת אומרת, ובדצמבר 93, בפעם ראשונה בהיסטוריה הרוסית מאז 1919, מתקיימות בחירות רב מפלגתיות. הבחירות הקודמות ב-90, הם בחירות רב מעמדים, כן, אבל אין עדיין מפלגות. ולפי החוקה קם לך פרלמנט שקוראים לו דומה. זה היה פרלמנט כזה לפני המהפכה, והוא מורכב משני בתים. ב-93 הייתה גם, עדיין היו בחירות לשני הבתים. הבית התחתון, שיש לו 450 מועמדים, 450 מקומות, דרך אגב, זה לא השתנה עד היום, זה לא השתנה. והבית העליון, מין מודל הסינאט כזה, כן? מודל בנוי על המודל של שיטה אמריקאית, כל אזורי רוסיה יש להם שני נציגים. וב-93 הם עדיין הצביעו. אחר כך צורת המינוי של האנשים לבית העליון תשתנה בשנות 90 ובשנות 2000, אבל ב-90 הם פשוט הצביעו למועמדים, כן? לבית העליון, ולבית העליון נתנו המון סמכויות. אז היו 89 אזורים, תכפיל ב-2, תקבל את המספר, כן? אז... נו, תעשו את זה, 89 כפול 2, כן? ואתה תקבל את המספר. עכשיו המספר, כיוון שמאז המספר קצת קטן, כי הם מזגו כמה אזורים, אבל אז עכשיו הם סיפחו על הנייר, כן? עוד 4 אזורים, זאת אומרת, לכל האזורים האלה מסופחים כביכול, מצטרפים שני חברים, לא יודע אם עדיין כבר צורפו, אבל זה מה שקורה. דרך אגב, הרוב תומך בחוקה, כן? הרוב, החוקה עוברת, אבל מה שאנחנו יודעים היום, החוקה עוברת בקלות, כן? אבל ילצין במכתב, כן? בעצם צו נשיאותי, אמר, היא מתקבלת רק אם יש יותר מ-50% מכל רשימת המצביעים מצביעים, כן? זאת אומרת, מכל רשימת המצביעים של רוסיה, אתה צריך שיהיה לפחות 50% מתוכם מצביעו, כן? כדי שהחוקה תיכנס לתוקף. ושם זה זיוף, הם זייפו. כי המפלגות האופוזיציה שקמות לתחייה, בין אוקטובר לדצמבר, מפלגה הקומוניסטית, חוזרת לפעול, המפלגות אחרות קמות, ואז, והמפלגות האחרות קרות לא להצביע בכלל, כן? הם יודעים פשוט אל תצביעו, תצביעו לפרלמנט, אל תצביעו על החוקה, והם זייפו, והם זייפו את, לא את התוצאה הסופית, כנראה התוצאה הסופית היא נכונה הייתה, אבל הם זייפו את המספר המצביעים היה כנראה פחות מ-50%. כנראה, ולא רק זה, לפי אותו הצו של ילצין, הם היו צריכים לשמור את התוצאות ההצבעה לאיזה מספר שנים, בכל ההצבעות, ואני יודע מחברים שניסו לבדוק את זה, הם השמידו, הממשל ילצין השמיד את כל הפתקים, תוך שנתיים, כן? אי אפשר לדעת כמה הצביעו. יש פשוט הערכות של בכל מיני אזורים שעשו שם כל מיני מחקרי עומק, ופשוט שאלו אנשים אם הצביעו או לא הצביעו, וקיבלו תוצאה שכנראה, זאת, אין לנו, אנחנו לא יודעים, אם מישהו ישאל, אתה יודע בטוח? לא, אני לא יודע בטוח אם זייפו, אבל כנראה זייפו. כנראה זייפו את התוצאה, אבל ההפתעה הגדולה היא הפתעה לפרלמנט, כן? והייתה הפתעה גדולה, כי יצן חשב שהנה, יש פה רפרנדום, מה כבר ישתנה עד דצמבר, כן? מה ישתנה עד דצמבר, וחוץ מזה שהפרלמנט לא יהיה פופולרי, הצעד של לפזר את הפרלמנט ולהקים משטר סופר נשיאותי, כן? יצן לא ישתמש בכל הסמכויות שלו, אבל אם אתה קורא את הסמכויות של הנשיא, הן די נרחבות, הן די נרחבות, הם משקפות, ילצין רוצה למנוע את המשבר הבא, כן, בין הפרלמנט וזה, הוא בעצם יוצר משטר סופר נשיאותי, בו דה פקטו הוא מקפיף את הפרלמנט לרשות המבצעת. עכשיו זה ברור שהרשות המבצעת היא תפפי של הנשיא, זה נותן כבר שום, לא, ברור לגמרי, סתמחת, לא רק שגמור לגמרי חלוקת סמכויות, גמור, ברור לגמרי שהפרלמנט אפילו ממומן מלשכת הנשיא. זאת אומרת, תחשבו על זה שהכנסת תהיה ממומנת מלשכת ראש ממשלה, כן, מתקציב של ה... זה לא היה הולך, כן? אף ראש וראש הכנסת לא היה מסכים כזה, אבל ברוסיה זה המציאות, כן? הפרלמנט, תפקידו של... כל הפעילות של הפרלמנט ממומנת על ידי לשכת הנשיא, כן? התקציב של הפעילות הפרלמנט. כדאי לברר להם מי פה באמת חייב. והוא שינה מינוי של השופטים לבית המשפט לחוקה, מקפיאים את הבית משפט לחוקה, אם כי לא מגרשים שם אף אחד, פשוט אומרים, עכשיו בית משפט לחוקה, הנשיא ממליץ, ובית העליון, כמו בארצות הברית, כן, המחכים הזה של האמריקאים, ובית משפט לחוקה יהיה מאוד מאוד זהיר, הוא מפסיק להיות בית משפט ייצוגי, הופך להיות לבית משפט רגיל יותר, שבו משפטנים מקצועיים, אמנם תומכים בנשיא, כן, הם האלה שנבחרים. אם כי שוב, הבית המשפט הזה הפך להיות לא תמיד צפוי, כן, הוא לא תמיד החליט את הדברים לטובת הנשיא. אבל עכשיו מה שחשוב זה התוצאות הבחירות, שהן מסבירות הרבה. במצב שהנשיא שאין לו מפלגה, אין לו מפלגה, וילצין לא רוצה להיות ראש מפלגה, הוא בא לגיידר, שוב, תקים לי מפלגה שתתמוך בי, וגיידר, שהוא לא פוליטיקאי מבחינה הזאת טוב, הוא ראש ממשלה טוב, הוא אינטלקטואל ממדרגה ראשונה, וזה לא אדם שדי לנהל מערכת בחירות, ומקימים מפלגה ליברלית שתומכת ברפורמות, וקוראים לה רוסיה, Russia's Choice, בחירת רוסיה, כן? אחר כך יהיה פה פוליטיקאי ישראלי שיקים מפלגה בשם דומה, כן? עכשיו, הליברלים שם מתחלקים לאיזה ארבע מפלגות, זאת אומרת מפלגות שתומכות ברפורמות פוליטיות, אני קורא להם ליברלים יחסית, אבל אתה רואה שם בעצם יצירה של מיצוי פוליטית המרכזית של שנות ה-90, שיש לך ארבע גושים מרכזיים, הגוש הליברלי, כן? שמפלגות שתומכות ברפורמות, לא בהכרח בילצין באופן אישי, אבל ברפורמות, כל מיני מפלגות מרכז, שתומכות בדברים מסוימים ודברים מסוימים לא תומכות, ומה שנקרא אופוזיציה לאומנית קומוניסטית. יש שם שני מפלגות חשובות, מפלגה קומוניסטית שקמה לתחייה, מפלגה בעצם קיצונית, זה לא הקומוניסטים של גורבצ'וב, זה הקומוניסטים אנטי גורבצ'וב, כן? דרך אגב, המפלגה הזאת קיימת עד היום, זו מפלגה חשובה, והיא חושבת שפוטין הוא מתון במפלגה נגד אוקראינה, זו גם מפלגה אנטישמית רדיקלית, כן? לא אוהבים אותנו, כשישראל ורוסיה מסכימים על משטר ללא ויזות, כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים לנסוע לרוסיה ללא ויזה, ורוסים יכולים להגיע לפה, המפלגה הקומוניסטית בפרלמנט מתנגדת, אומרת, זה דרך שכל היהודנים האלה יבואו ויקנו פה את כל הרכוש, כן? זה מפלגה, כן, יש לה מפלגת בת אז, מפלגת לוויין, מפלגה אגררית שבעצם קומוניסטים בכפרים, אבל יש גם מפלגה לאומנית שקוראים לה LDPR, מפלגה ליברלית, כביכול, ליברלית דמוקרטית של רוסיה, LDPR, Liberal Democratic Party of Russia, כן, היא לא מפלגה לא ליברלית ולא דמוקרטית, בראשה עומד יהודי, כן? בשם ולדימיר וולפוביץ' ז'רינובסקי. אני אכתוב, כן. אבא שלו קבור בחולון, דרך אגב. הוא נפטר לאחרונה מקוביד, כן? הוא לא הספיק, הוא מת, כן? הוא לא הספיק לדבר על המלחמה. ז'רינובסקי מעין קלאון כזה, זאת אומרת, הוא דיבר לפעמים שטויות, אבל זה הכוונה, הוא היה האינטרטיינר של פוליטיקה הרוסית, אבל תמיד, אבל זה מפלגה שמבחינה מסוימת, מפלגת האופוזיציה, ומבחינה שנייה תמיד סיפקה את הקולות למי שהיה בשלטון, כן? ילצין פשוט קנה ממנו קולות, כן? פשוט בא ואמר, וולפוביץ', ולדימיר וולפוביץ', כמה אתה צריך? הוא נולד ליהודי פולני בקזחסטן, וולף ז'רינובסקי, שאחרי מלחמת העולם השנייה עזב את ברית המועצות, חזר לפולין ומשם הגיע לארץ. הוא ביקר את ז'רינובסקי כבר רץ, הוא היה אישיות בלתי ידועה, עד שהוא רץ לנשיאות רוסיה ב-91, וקיבל 7% של הקולות. לא, לא, חכה, חכה, הוא נעלם מפוליטיקה רוסית לשנתיים, כי הוא תומך בניסיון הפיכה של 91, אבל במאי 91, אדם שבא out of nowhere, כן, מבטיח להוריד מחירים של וודקה למחיר סובייטי, ולהבטיח לגבר אישה לכל גבר, כן, הוא מבטיח. אז הוא, זאת אומרת, זה מפלגה שרוב מצביעי היו גברים, אנשים לא הצביעו בעדו. אבל הוא הבטיח אישה לכל אחד ומחירו, הוא לא יוצא מחיר וודקה סביר מדי, כן? אבל הוא קיבל 7% מהקולות, זה הצבעת מחאה, כן? הייתה הצבעת מחאה, אבל באוגוסט 91 הוא לא בדיוק מבין מי נגד מי, יוצא לכיכר אדומה ואומר, אני תומך בגוף הזה החדש, שקם למקיש גרבצ'וב, מקבל מכות רצח ונעלם מפוליטיקה, נוף הפוליטיקה הרוסית לשנתיים. ואז יש לך בחירות, ואני הלכתי לכמה מההופעות שלו לפני בוחרים. הוא, איך אומרים, זה סטנדאפ קומדיאן, כן, שמדבר אליך, וזה באמת. אבל הוא תמך בחוקה, כן, הוא אמר, ברוסיה תלו בכל חוקות והמשיכו לתלות, אז תצביעו חוקה, כל מדינה צריכה חוקה. זה מתוחכם, כן, אבל הוא הציג את זה בצורה כזאת, והוא ידע איך לדבר מין פופוליסט קיצוני, שידע להבין את היהודי שעומד בראש מפלגה אנטישמית, כן? זה גם היה פרדוקס לא קטן, ודרך אגב, כשהוא מת, יש יהודי אחר שעומד בראש המפלגה הזאת, זה פוטין מינה אחד בשם סלוצקי, כן? שהיה ראש העשייה הפרלמנטרית, אבל הוא, זאת אומרת, הוא השתתף בכל מערכת הבחירות ברוסיה מ-91. הוא לא הפסיד, הוא לא, לא, פספס אחד, שם מינה את הנהג שלו, היה שם מחאה. אבל התוצאות הבחירות האלה של 93, זה בחירות שמאוד הפתיעו. הם הפתיעו והראו לילצין שבעצם אין תמיכה יותר מדי גדולה. ופה אני צריך פה חכה, תזדיין בסבלנות, כמו שאומרים. אז יש בחירות, החוקה עוברת, זה מה שילצין. ילצין פחות חשב על הפרלמנטים, כי אחר כך הוא יבין שהשתתפות שלו, הוא רצה שהחוקה תעבור, והחוקה עברה, וזייפו איפשהו צריכים לזייף במשטר המשפטים, אבל התוצאה הייתה מאוד לא נעימה לתומכי המדיניות של ילצין, למפלגות הליברליות. זאת אומרת, המפלגה ראשל שויס, כן? המפלגה של גיידר, בחירת רוסיה, המפלגה הליברלית של רוסיה, מקבלת רק 15.4% של הקולות. עכשיו, השיטה הייתה, מאז הם שינו אותה כמה פעמים, השיטה בעצם 450 פה, 250 בשיטה הישראלית, כן, אתה מסביר לרשימה, רשימה פרקטית, ועוד 225, נכון, יצא 450, נתבו באזורי בחירה, כן? זאת אומרת, יש אזורי בחירה אינדיבידואליים, יש אזורי בחירה, רק שנייה, בואו נראה את התוצאות, כמו שיטה גרמנית, חיכו שיטה גרמנית עם אחוז החסימה של 5%, כן? הם שחיקו שיטה גרמנית, לא שום ספק. אז ראשל שויס מקבלים 15.4, זה נתן להם 40 מושבים לפרלמנט, זה 40 מושבים, ופלוס עוד, פלוס עוד 30 באזורי בחירה, כן? סך הכל היו להם מתוך 450 כ-70, כן? אבל המנצח הגדול מבחינה מסוימת לא היה ברור מי מנצח, אבל האפקט היה שז'ירינובסקי והמפלגה שלו, ההצלחה הכי חשובה שלהם, הם מקבלים 23, בערך 23 אחוז מרוסיה באופן כללי, כי זה הייתה הפתעה, כן? זה הייתה הפתעה, זה היה שוק של פוליטיקה רוסית, של מפלגה שהייתה קיימת על הנייר, עם ליצן כזה בראש, כן, שהיה מופיע בכל מיני חליפות אדומות, כל מיני דברים, כן, ומדברנו, מי יקח אותו ברצונות. אבל ז'ירינובסקי החכם, והוא ידע לדבר, הוא ניצל, ילצין סירב להופיע בטלוויזיה, כן, בדיונים אופי, ז'ירינובסקי לקח כל הזדמנות, ואפילו קנה זמן בטלוויזיה, בשעות שאף אחד לא קנה, הוא פנה על אנשים בשתיים בלילה, כן, ודיבר על סקס ברוסיה, כן, רוסיה זה כמו אישה שאנסו אותה, אלה אנסו אותה, ואלה אנסו אותה, ואלה אנסו אותה, ושראה, זאת אומרת, סקס היה חלק מאוד מאוד חשוב, ולגברים צעירים ללא השכלה, איך אומרים, זה עבד מצוין, כן, אבל זה נתן לו, זה הצלחה הכי חשובה שלהם, הם לא חזרו למצב הזה בפרלמנט, וזה נתן להם 59 מושבים בדומה, אבל כיוון שזה מפלגה שהייתה קיימת בגלל הטלוויזיה, כן, בטלוויזיה ומערכת הבחירות, הם לא היה למערכת ארצית, כן, של סניפים ושל מועמדים, אז שם הם קיבלו רק 5, כן, הנה, פלוס 5. ואז יש לנו, ומי שבאמת, הופעה הראשונה שלו אחרי נפילת הקומוניזם, מפלגה הקומוניסטית של רוסיה, הייתה מפלגה לאומנית קיצונית שמתגדרת בסמלים קומוניסטיים אדומים, אבל פועלת על נוסטלגיה של החיים הטובים בתקופה הקומוניסטית, KPRF, מפלגה הקומוניסטית הקומוניסטית של רוסיה. היא אמנם מקבלת בבחירות האלה 12.4, אחר כך היא תשפר, זה נתן לה 30 אחוז, זה נתן לה 32 מועמדים ועוד 12 מועמדים בזה. זה המפלגות החשובות, מפלגות נוספות, אבל זה מכה, כן? זה מכה, ובזה בעצם נגמרת הקריירה הפוליטית של גיידר, הופך לפרלמנטר, ילצין מבין שאין תמיכה, כן? לפחות ברשימה המפלגתית, אין תמיכה לרפורמות. אין תמיכה לרפורמות, יש כמיהה, זאת אומרת, אם מוסיפים את שתי הגופים האלה, יש כמיהה ללאומיות, להחזרה לרוסיה חזקה, וילצין ממנה, בעצם משנה בחלק מהמדיניות שלו, למדיניות הרבה יותר אגרסיבית. זאת אומרת, תחילת משטר של פוטין זה, מסוימת, זה הלקח שילצין לומד. ולמה הוא לומד את הלקח? כי הוא יודע שב-96 יהיו לו בחירות לנשיאות, והוא צריך לפחות לשקף את המצב של מצב הרוח של העם, ולשפר גם את המצב הכלכלי, וגם אתה, הוא ממנה אדם בשם צ'רנומירדין, לראש ממשלה, צ'רנומירדין יהיה ראש ממשלה למעשה כמעט עד הסוף, כן? עד הסוף של התקופה של ילצין, אדם הרבה יותר, אדם ידוע בבדיחות שהוא סיפר, אבל הוא בא מהאסטאבלישמנט, הוא היה שר הגז בברית המועצות, ובעצם המצב של חברות ממשלתיות ענקיות, וגספרום, החברה הגדולה ביותר, זה מדיניות של צ'רנומירדין, כן? הוא זה שמנהל את דרך אגב, פוטין ממנה אותו לשגריר רוסיה בקייב, כן? והיה דווקא שגריר מאוד מוצלח, כן? אז כן.
הוא ראש ממשלה עד 96?
הוא ראש ממשלה מ-93 עד למעשה, עד המשבר הכלכלי הגדול של 98, אני עוד אדבר עליו, כן? כן, אפרים.
מכיוון שהגענו, כאילו, סגרנו תקופה, אני רוצה, אם אתה תאפשר לי 3 דקות של 5 אגרות שלי לעניין הזה. מה ששמעתם עכשיו, כל זה דברי אלוקים חיים. כל עובדה ועובדה. מאת דוקטור ברוטני. עכשיו, אני אציג קצת נרטיב קצת שונה, כי מה ששמעתם זו תפיסה מאוד מקובלת, שקצת נוטה לפרשנות של אירועים של הפרלמנט, של הסובייט העליון. אני אתן לכם עכשיו קצת פרשנות אחרת, איך שאני מבין אותה, של מה שקרה במשבר הזה של הפוליטי של המחלוקת בין נשיא ב-91 לפרלמנט ב-93. כשאנחנו בשנת 91, יש רק גוף אחד, מוסד אחד פוליטי ברוסיה, שנהנה מלגיטימציה דמוקרטית מלאה. וזה תפקיד של נשיא. כי הוא נבחר בבחירות שבאמת היו חופשיות, וברורות מאוד לקהל של המצביעים. היו כמה מועמדים, הייתה תקשורת חופשית וגישה חופשית כלל ארצית למערכת הבחירות, והעם בחר בנשיא ברוב מובהק. לעומת זאת, מה שנקרא הפרלמנט, ומה שבאופן הפורמלי נקרא הסובייט העליון של רוסיה, לא נהנה מלגיטימציה דמוקרטית. כי הבחירות שהתקיימו שנה קודם לכן, ב-1990, לא היו ממש בחירות דמוקרטיות או חופשיות, או לא היו דמוקרטיות וחופשיות בכל האזורים. הם היו יותר חופשיות ויותר דמוקרטיות באזורים שהיה שם תקשורת פלורליסטית, ואפשר היה להציג כמה מועמדים, זאת אומרת בערים הגדולות. ושם תומכי הרפורמות הדמוקרטיות בדרך כלל נבחרו וניצחו. אבל הרוב של הצירים האלה לא נבחר באזורים שהיו שם בחירות דמוקרטיות. לכן, למשל, כאשר מדובר בכך שלילצין הייתה תמיכה של 15 או 20% בהצבעות בפרלמנט, אלה היו הצירים שנבחרו באזורים שהיו בהם בחירות דמוקרטיות. לעומת זאת, אלה שהתנגדו למדיניות של ילצין, בדרך כלל נבחרו באזורים פריפריאליים ששם היה רק מועמד אחד, ולא הייתה ממש תקשורת פלורליסטית. אז בעצם הסוגיה העיקרית של התנועה הדמוקרטית ברוסיה בין 91 ו-93 הייתה איך ליצור פרלמנט באמת דמוקרטי. וכפי שדוקטור ברודני סיפר לכם, ילצין לא רצה להקים, לעשות בחירות דמוקרטיות פרלמנטריות בסוף 91. אני לא בטוח, אני חושב שהיועצים האלה אומרים בדיעבד מה שהם לא חשבו, כי בסוף 91 זו הייתה דעה רווחת שתומכי ילצין תומכי דמוקרטיה ינצחו בבחירות. ולדעתי זו הייתה הטעות הפוליטית הכי גדולה. כי מה שקרה הוא שאת הרפורמות הכואבות ניהל אמנם המוסד הדמוקרטי היחיד, שזה המוסד הנשיא, בעוד שהמוסד שהוא שריד של התקופה הקומוניסטית ברובו התנגד לו. וכל המאבק היה סביב זה שצריך סוף סוף שגם בפרלמנט יהיה מוסד דמוקרטי. ולכן באוקטובר 1993 ילצין לא היה זקוק לשום לחץ מקלינטון כדי לערוך בחירות דמוקרטיות ולארגן חוקה דמוקרטית. בשביל זה הוא עשה את המהלכים האלה. כן? זו הייתה כוונה, הטעות של הדמוקרטים שלה זה הייתה כמובן שהם חשבו שהתמיכה ברפורמות עדיין גדולה. וכפי שראיתם זה לא מה שקרה. אז יש פרשנות של אלה שהם בול מהספקני ילצין שכביכול היו לו שאיפות דיקטטוריות והוא רצה להפציץ את הפרלמנט והיה צריך ללחוץ עליו כדי להחזיר את הדמוקרטיה. לא ולא, המאבק היה על הדמוקרטיה. המאבק היה על הדמוקרטיה כדי לכונן את החוקה שסוף סוף תביא לבחירות רב מפלגתיות שבסופו של דבר התקיימו. זה הנרטיב שלי.
תודה. אז דברי אלוהים חיים, כמו ששמעתם, עדיין מתקיימים. כן, ההבדל בינינו הוא לא גדול.
לא גדול בכלל.
לא גדול בכלל. אבל בניון, אין בעיה, הדגשת. אז עכשיו, כמה שיש לי פה, איזה עוד 5 דקות, אני אנסה להגיע עד 96, כן, רציתי להפיל את לגמור עם השלטון של ילצין, תראו איפה אני. אז ילצין יוצא במצב של אחרי בחירות 93, הוא מוצא את עצמו בתחילת 94 במצב שהוא מבין שאין תמיכה ברפורמות גדולה, והוא מבין שהוא צריך לשנות את הנרטיב, כן, כדי לחזק את עצמו, והוא חושב שצריך איזה מלחמונת קטנה פופולרית ללא אבידות, מוכר ממשהו, נכון? כדי לשנות את המצב. ומה יש פה? מ-91 יש אזור ברוסיה בצפון קופקס שהוא בעצם מתנהל בעצמו כעצמאי, אזור קוראים לצ'צ'ניה, שהוא מנצל את המצב הזה, אזור עני, קטן, יש שם פחות ממיליון איש, הרבה פחות. והוא דה פקטו עצמאי, כן? לא דה יורה עצמאי, דה פקטו עצמאי. ויועצים שלי עצמם אומרים, עכשיו צריך להחזיר חוק וסדר, להפוך את צ'צ'ניה לחלק אינטגרלי של רוסיה, כן? לא על הנייר, אלא בכוח, ומה שהוא עושה, יצן הוא יוצר משבר, כן, הוא אומר לנשיא צ'צ'ניה, שנבחר בצורה חופשית, כן, קוראים לו דודאייב. עכשיו, דודאייב הוא בעבר גנרל בחיל האוויר הסובייטי, אפילו מפקד להק של מפצצים גרעיניים של ברית המועצות, וילצין לא מוצא שום דבר איך לפצל את המשבר, הוא בעצם שולח לדודאייב אולטימטום מאוד מאוד חוצפני, אומר או שתכירו בשלטון של רוסיה ותניחו את הנשק או שתראו את התוצאות. אומר לו דודאייב, אהלן וסהלן, תבואו, כן? הרוסים פולשים, הצבא הרוסי לא מוכן. הם רוצים לחגוג את השנה החדשה, שנה 95, בגרוזני, הבירה של האזור. יש שם מלחמה עקובה מדם, מלחמת גרילה שהצ'צ'נים נלחמים בצורה די מוצלחת. דרך אגב, השולט של צ'צ'ניה של היום הוא קדירוב, ואבא שלו, שהיה מופתי של צ'צ'ניה, הם משתתפים בצד. דודאייב במלחמה הזאת, הם תופסים את גרוזני, הם תופסים בגרוזני, לא נשאר שם שום בניין אחד עומד, כן? אבל הצ'צ'נים מושגים להרים, ושם ממשיכים את הלחימה, ומבחינה הזאת ילצין לא יוצא שום דבר טוב מזה, כן? מלחמות יזומות, עכשיו פוטין חוזר על הטעות של ילצין של 94, איך אומרים, בקנה מידה הרבה יותר גדול. עוד פעם, מלחמה קטנה, מנצחת, שיועצים שלך אומרים לך, אל תדאג, מי זה צ'צ'ניה, לא רואים את זה, אתה צריך מיקרוסקופ כדי לראות על המפה, אנחנו, איך אומרים, נראה להם איפה, איך משתין הדאג, והם יראו, כן? ומלחמה גם הופכת מאוד מאוד לא פופולרית, אנשים חוזרים בארונות, וזה רק מוסיף דברים לא טובים לילצין. ב-96, עוד לפני, נדמה לי, לא אחרי הבחירות, הצ'צ'נים בעצם תופסים את היוזמה ותופסים את גרוזני מחדש, בעצם מביסים את הצבא הרוסי, כן? ומכריחים את רוסיה לחתום על הסכם של מעין אוטונומיה, כן? מאוד מזכיר את האוטונומיה שאנחנו חתמנו עם הפלסטינים, שמבטיח תוך 5 שנים בחירות ו... בחירות שלטון עצמי וכו וכו, שום דבר לא יצא מזה, ופוטין מתחיל את הקריירה הזאת מהמלחמת הצ'צ'ניה השנייה שתתחיל ב-99. הוא שולח, הוא ראש ממשלה אז, הוא שולח את הפעם הצבא הרוסי הרבה יותר מוכן, ובסופו של דבר יש פילוג בתוך הצ'צ'נים, ובעצם המצב הנוכחי שיש את הקדירוב, שהוא בעצם מושל, אבל דה פקטו הצ'צ'ניה היא עצמאית, כן? ונתמכת על ידי רוסיה, זאת אומרת, דודאייב שנהרג תוך המלחמה, הוא היה חולם על מצב של היום, כן? אבל המלחמה הזאת לא עוזרת לילצין. וב-96 הוא צריך, איך אומרים, לחשוב על הבחירות, ביוני הם הבחירות, ואני פה אגמור. ואז בין היועצים שלו יש מאבק, אך חלק מהיועצים שלו אומרים, בוא נבטל את הבחירות, בוא נבטל את הבחירות, נכריז על מצב חירום, נוציא את המפלגה הקומוניסטית שהמועמד שלה הוא המועמד שלפי כל הסקרים צריך לנצח. יש בחירות פרלמנטריות מוקדמות ב-95, הקומוניסטים שם מצליחים מאוד, ב-95 הקומוניסטים מקבלים 23, כמעט 23% של הקולות, אז יש, הם משתמשים מעין פריימריז כאלה. ואחרים אומרים, תנו לנהל את מסע ומתן, תנו לנהל את המערכת הבחירות, אנחנו נמצא דרך לנצח, כן? וילצין מתלבט, ובסופו של דבר מחליט לא לפזר את ה... לא להוציא מצב חירום, ואז הוא באמת נותן לי יועצים שלו, שרבים האלה אחר כך יהיו יועצים של פוטין, לנהל את המצע הבחירות, והמצע הבחירות הזה הוא להפוך למעין בסיס לכל המערכות בחירות אחר כך. קודם כל, האופוזיציה לא מקבלת, והקומוניסטים פשוט לא נותנים להם דריסת רגל לטלוויזיה, כן? לא נותנים להם בכלל. וטלוויזיה כולה, כולל ערוצים העצמאיים כביכול שמוחזקים על ידי האוליגרכים, על זה אני עוד אדבר, גם הם כולם תומכים בילצין. הם, כל התומכים של ילצין באביב נפגשים בדאבוס, כן, בכנס הכלכלה העולמי, ואז אחד בשם צ'בייס, שעכשיו עזב את רוסיה, אבל אז הוא ראש המטה של ילצין, צ'בייס. שוב בא מסן פטרסבורג, אנטולי צ'בייס, אבי ההפרטה הרוסי, שעזב את רוסיה בזמן המלחמה, הוא לא הסכים איתה עכשיו, הוא אמר, אם אנחנו לא נהיה ביחד, יתלו אותנו אחד אחד אחרי זה, כי המפלגה הקומוניסטית הבטיחה להם משפטי ראווה לכל אחראים לרפורמות ולפלת ברית, הם הבטיחו, אמרו בפירוש, אנחנו נבוא, יהיו פה משפטי נירנברג, יהיה פה, איך אומרים, חיסול חשבונות, כל אלה שתקעו סכין ב... כל היהודנים או יהודים למחיצה שתקעו סכין בגב רוסיה, כן? והוא ביקש מכל האוליגרכים עוד דקה לתרום את התרומה הכספית, כן? אז הם כנראה מבזבזים שם, זאת אומרת, היה כמה מה שמותר היה לבזבז בבחירות ומה שבאמת בזבזו, כן? ומה שבאמת בזבזו תוסיפו כמה אפסים שם בסוף, וקיבלו מצב שרוסיה מופצצת על ידי תומכים של ילצין, וטלוויזיה מראה סרטים יום אחרי יום על כל הזוועות הקומוניזם. כדי להזכיר לאנשים, אתם רוצים את זה? את זה אתם רוצים? אם אתה לא יכול לעשות קמפיין על הרקורד שלך, אתה עושה קמפיין על הרקורד של המתנגד. וזה עבד, כי ילצין מקבל בסיבוב הראשון 35% של הקולות, ומתחרה החשוב שלו, ראש המפלגה הקומוניסטית עד היום, זוגנוב, מקבל 31%, 32% בסיבוב הראשון, ובסיבוב השני ילצין מנצר ב-54% וזוגנוב ב-40%. בין הסיבוב לשני ילצין מקבל התקף לב, ואז פשוט מוסתר, כן? בטלוויזיה לא מראים אותו, זוגנוב ואומר, אני רוצה דיון עם הנשיא. אומר, הנשיא לא זמין. לא משנה, ילצין שוכב שם בבית חולים עם מצב מאוד מאוד קשה, ופשוט, איך אומרים, זה תהיה המתכון, כן? הפוזיציה לא מקבלת, וכשמראים לך תוצאות הסקרים, האקזיט פולס הראשונים בסיבוב השני, בטלוויזיה עצמאית שבראש NTV שבעלה אוגוסינסקי היה ראש ובראש הקונגרס היהודי העולמי, אז החיים יבין שלו, כן, נחם בשם קיסילוב אומר, כנראה שניצחנו, אפילו לא מנסה להיות אובייקטיבי, כן, ניצחנו, זה אנחנו, כן, ילצין ונתנסים. טוב, מה שקורה בקודנציה השנייה של ילצין, שהיא בעצם המבוא לשלטון של פוטין, אנחנו נדבר בשיעור הבא ונגמור עם רוסיה ונעבור לאוקראינה בתקופה המקבילה. תודה.